אתם מאזינים לנתיב אושר עם איטל נתיב, להבין כסף בקלות ולחיות חיים מאושרים.
שלום לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט נתיב ואושר. איזה כיף שאתם כאן איתנו. לפני שאנחנו צוללים לתוך התוכן, אני מאוד אשמח שאם אתם צופים בנו ביוטיוב ועדיין לא נרשמתם לערוץ, תירשמו לערוץ כדי שלא תפספסו תכנים נוספים. ואם אתם מאזינים לנו באחת מהפלטפורמות של הפודקאסטים, נשמח מאוד שתדרגו אותנו בחמישה כוכבים. זה יעזור לפלטפורמות להבין שיש פה תוכן טוב ואיכותי, ויעזור לחשיפה שזה יגיע לעוד ועוד אנשים מקסימים כמוכם. אז היום אנחנו הולכים להכיר את אור ישראלי, שהוא יזם נדלן, מלווה משקיעים בנדלן, בעיקר באזור המרכז, נדבר על זה גם. ולפני שאני ככה אומרת לך שלום אור ונותת לך את זכות הדיבור מה שנקרא, אני רוצה לספר לכם רקע קצר איך הכרתי את אור, שזה נורא מעניין. שנינו נרשמנו לקורס מגמות נדלן, שנינו עשינו את הקורס הזה, ומה שהפתיע אותי זה שרוב החבר'ה שהיו בקורס, האנשים שבאו ללמוד, זה היו נדלניסטים. בצורה כזאת או אחרת כבר אנשי מקצוע שמשקיעים כסף ועוזרים לאנשים אחרים להשקיע כסף. אנשים שעם כל הידע וניסיון שלהם ממשיכים להשקיע בעצמם, משקיעים זמן, משקיעים כסף, להרחיב את הידע שלהם, את הניסיון שלהם. ובסוף הקורס, כשאור הציג את עצמו, אז עוד יותר בכלל התרשמתי מהעשייה שלו לאור גילו הצעיר. והחלטתי להזמין אותו, להתארח כאן ולשתף גם אתכם בדרך שלו. אז אלן אור.
היי מיטל, מה קורה?
איזה כיף שאתה פה איתנו.
תודה רבה על ההזמנה, ממש שמח להיות פה.
תקשיב, אני חושבת שאתה באמת בין היזמים הצעירים והמוכשרים שיצא לי להכיר בדרך, ואתה יודע, אני פוגשת הרבה מאוד אנשי מקצוע בדרך, הרבה מאוד שחקנים, הרבה מאוד משקיעים בצורה כזאת או אחרת, ובאמת אישית מאוד התרשמתי מהאספק שלך, לאור גילך הצעיר, ונשמח מאוד שתחלוק איתנו קצת מהדרך שלך, מהתפיסות שלך, מזווית הראייה שלך. אני יודעת שזה לא פשוט להרבה מאוד אנשים להיכנס לזירה הזאת של נדלן, ווואלה, עשית את זה והצלחת, ומאוד נשמח לשמוע על זה.
טוב, אז תודה רבה באמת על ההזמנה. אני אתחיל באמת מהדרך שלי, איך התחלתי ומה עשיתי בעצם בעשור האחרון. היום אני בן 31, ונכנסתי באמת לשוק הזה בגיל יחסית צעיר לרוב האנשים, כי באמת נקרא לזה חסם הכניסה לשוק הנדלן הוא באמת יחסית גבוה בישראל, כי צריך הון עצמי שהוא יחסית גבוה.
שלרוב האנשים הצעירים הם לא הספיקו לחסוך אותו, מה שנקרא.
נכון. אז אני הגעתי, נקרא לזה מרקע, מבית, שהרגשתי שאני צריך ליצור את היציבות הכלכלית שלי בעצמי. וזה היה לי מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, אני זוכר את עצמי כחייל משוחרר, סיימתי, הייתי בצבא, לוחם, השתחררתי, גיל 21, טסתי לטייל, וברגע שחזרתי מהטיול בערך, אז הבנתי שאני חייב להיות מיליונר כזה.
שמה זה אומר מיליונר מבחינתך?
לא ידעתי באמת, אבל אמרתי, אני חייב להיות תלוי רק בעצמי. כאילו, אני לא רוצה להיות תלוי יותר באף אחד כלכלית בחיים, ופשוט זה נתן לי דרייב מאוד מאוד גדול לחפש את הדרך לייצר את הדבר הזה, ובאופן מאוד אינטואיטיבי, בלי יותר מדי הבנה וידע, נמשכתי כאילו לדבר הזה שנקרא נדלן. התחלתי בכלל בעבודה כשכיר בעולם ההבטחה, בעבודה שהיא מאוד מאוד מתגמלת יחסית לגיל צעיר כל כך. אז עבדתי המון וחסכתי ממש כל שקל, ואמרתי אני חייב תוך כך וכך זמן להעמיד איזשהו הון עצמי ראשוני, ובאמת לייצר סיטואציה שבה אני כבר בגיל צעיר יכול לקחת את הכסף הזה ולעשות איזושהי עסקת נדלן ראשונה.
אני סליחה רגע שאני קוטעת אותך. הרגשת בדרך הזאת שאתה מפנה את עיקר הכספים שלך לטובת המטרה הזאת, הרגשת שאתה מבטר על דברים אחרים?
כן, ברור. כאילו, יש לי גם חברים שאת יודעת, אמרו, בואו נחגוג את החיים, כאילו, מה יש לדאוג, כל החיים עוד לפנינו, בוא, כאילו, אני עובד, אז אני ייהנה מהכסף. עכשיו, אני גם נהניתי מהכסף, ולא, לא, אף פעם לא הייתי אחד כזה שמסתגר בבית או לא יוצא ולא, כאילו, בשביל לחסוך, אבל כן הייתי מאוד מאוד מחושב, וידעתי ש... מה שנקרא, על כל דבר שאני עושה, מישהו צריך בסוף לשלם את החשבון. ושזה לא יבוא על חשבון הדבר הזה שאני רוצה לעשות, שזה להשקיע. אז באמת עבדתי מאוד קשה, הייתי עושה לילות, סופי שבוע, תוכן חזק וחוסך באמת שקל לשקל. ואת העסקה הראשונה באמת עשיתי לא במרכז הארץ, אלא בפריפריה, בעיר עפולה. שיחסית...
כי המחיר זה מה שהתאים לתקציב שלך?
כן, כי בעצם שם באמת החסם כניסה הזה הוא יותר נמוך, כי אין מה לעשות, כאילו זה לא דירות בשני מיליון שקל, אז דירה הראשונה שקניתי הייתה בערך 800 אלף שקל, שמה
רגע,
שאצלנו...
בן כמה היית?
24? 24.
ואיך בחרת את העסקה כבר? היה לך איזשהו ידע? או פשוט החלטת יש לי את הכסף, אני קופץ למים?
האמת שזה מצחיק, כאילו לא ידעתי כלום, ממש. שמעתי, קראתי בעיתון, אנשים סיפרו לי שמועות כאלה של העיר עפולה הולך להתפתח וכדאי להשקיע וזה. עכשיו, שתביני, לא היה לי מושג מה אני עושה, כן? לא היה לי שום הבנה במשכנתאות, שום הבנה באיך למצוא את הדירה, איך לבחור את הדירה, אם אני קונה במחיר נכון, כלום, אפס ידע. אבל משהו כאילו, היה לי איזה ביטחון עצמי פנימי כזה, שכאילו מה יכול לקרות, כאילו מה ה-worst case שיכול להיות, שזה גם דרך שאני מאמין בה עד היום, תמיד אני שואל את עצמי מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, וזה מאוד עוזר לי לקפוץ למים בכל עסקה, פשוט היום אני יודע לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה, אז
כן.
לא היה לי
היום
שום
אנחנו גם יודעים להעריך את ה-worst case בצורה יותר טובה.
כן, אז בוא נגיד שלא ידעתי, אבל מה שהיה מדהים בעסקה הזאת, היא הייתה לכל הדעות נראה לי עסקה לא טובה, כי גם קניתי ברחוב שבדיעבד הבנתי שזה רחוב שאף אחד לא קונה בו בעיר הזאת, שזה נחשב רחוב כזה שהוא על הפנים, ואם אתה לא בעניינים ומכיר אז אתה לא יודע את זה. גם קניתי במחיר לא טוב, גם היה לי בלגן עם סוחרים שלא שילמו, גם היה שם איזה משהו עם קבלן שהסתבכות, לא משנה, אני לא אכנס לזה. קיצור, בית ספר. כל העסקה הזאת הייתה פשוט, היה פשוט בית ספר.
מה למדת? מה אתה זוכר שלמדת מהעסקה הזאת?
סיימתי את העסקה ואמרתי,
רגע, סיימת
וואו.
את העסקה, מה זה אומר? שמכרת?
כן, אחרי בערך שנתיים שהחזקתי את הדירה הזאת, אז מכרתי אותה. ומה שהיה מדהים זה שלמרות כל החרא שאכלתי בעסקה הזאת, שהכל הלך לא טוב, באמת, הכל הלך לא טוב, הרווחתי בה איזה 100,000 שקל. ואז אמרתי, וואו, כאילו, כמה זמן לוקח לי לחסוך 100,000 שקל בעבודה קשה, בלילות וסופשים, ועבודה באמת מאוד מאוד קשה שעבדתי בה באותה תקופה. ואמרתי, זה פשוט מדהים, כאילו, זה לא הגיוני, שפה בעצם לא עשיתי יותר מדי, ואפילו עשיתי עסקה די גרועה כנראה, והרווחתי את ה-100,000 שקל האלה, ובעבודה קשה זה נצח, כאילו, לוקח לי לחסוך את הסכום הזה.
זאת אומרת, הצלחת. על כל הטעויות שהיו בדרך, בשורת הרווח הנקי התכלס, הצלחת.
לא הפסדתי, הרווחתי קצת. וזה הדהים אותי, כי אמרתי, בונה, אני באיזושהי צומת עכשיו, אני יכול לבחור לוותר על הדבר הזה, כי באמת זה היה מבחינתי בתחושה לפחות, היה הרבה כישלונות בתוך העסקה, כאילו הרבה דברים שלא הסתדרו, והרבה עוגמת נפש כזאת, ומול סוחרים, ומול זה, כאילו המון דברים שבאמת, בדיעבד אני מסתכל עליהם, לא כל אחד אני חושב היה לוקח אחרי הדבר הזה עוד עסקאות ואומר, יאללה, אני מתקדם לעוד כאלה, אלא יכול להיות שזה איזה קביעה כזאת שההרפתקה הזאת גורמת לך אולי לא לעשות את זה שוב, ואני אמרתי, וואלה, אם אפילו בעסקה כזאת הרווחתי, אז אפשר לעשות את זה כנראה הרבה יותר טוב, ולהרוויח הרבה יותר, ומשם פשוט התחלתי להתגלגל.
אז רגע, התחלנו לדבר על הלמידה, לפני שאתה מספר לנו על ההתגלגלות, מה למדת מהעסקה הראשונה הזאת?
למדתי לא להקשיב לאף אחד, קודם כל, זאת אומרת, לא להקשיב לאף אחד על עיוור, נקרא לזה, אלא באמת להתחיל ללמוד איך אני בודק הכל ומבין כל דבר שאני עושה. אז פשוט ישבתי, וזו הייתה תקופה שהייתי הולך להמון פגישות, כאילו כל מישהו שהיה עושה לי פישינג כזה, של בוא תשקיע אצלי, בוא תראה איזה עסקה, בוא תקנה איזה קרקע, בוא תקנה איזה משהו בארצות הברית, כל דבר שיכולתי לבוא ולשמוע, אמרתי כן. הייתי מגיע לפגישות, יושב, שם את הטלפון על הקלטה, אחר כך בבית, כל הפגישה אני מענה, כאילו יש לי מושג מהחיים שלי, סוף הזה אני הולך הביתה, פותח גוגל, מתחיל לקרוא על כל דבר שהוא אמר שלא היה לי מושג, ופשוט ללמוד לבד, על עוד מושג ועוד מושג, ועוד איזה קייס שאני לומד ממנו, וממש ככה, ולאט לאט זה הגניב אותי, כאילו אמרתי וואלה, יש פה משהו שהוא איכשהו גם בא לי די אינטואיטיבי ודי פשוט, ומסתדר לי, בהבנה, ואמרתי, יאללה, כאילו, אני חייב להתחיל ליישם את זה, ובעסקה הספציפית הזאת, באמת, גם למדתי איך אני בודק, או עוד לא למדתי איך אני בודק, אלא למדתי יותר את זה שאני חייב להבין, כשלפני שאני נכנס לעסקה, מה המחיר שוק האמיתי שלה ואיך אני בודק את זה. אני חייב להבין איך אני בודק את האזור, האם הוא אזור שהוא נכון להשקעה או לא נכון להשקעה, מה הביקושים באזור הזה, גם לקנייה, גם לסחירות, מי האנשים שיקנו ממני את הדירה בעתיד. מי הסוחרים שיסחרו ממני את הדירה. המון המון דברים שככה, הם כאילו היום טריוויאליים נראים לי, אבל אז לא היה לי מושג. והתחלתי ככה ללמוד, וגם הסיפור עם הסוחרים, אז היה באמת כפה רצינית, שפתאום, רגע, להבין איך אני עושה חוזה סחירות טוב, ואיך אני בוחר את הסוחרים שלי גם, מעבר לפן המשפטי. אז היה ממש כזה להתגלח על, על עצמי, מה שנקרא. וזהו, ואז משם באמת אחרי העסקה הזאת התחלתי להתגלגל לעסקאות נוספות, והתחלתי ליישם את הדברים שלמדתי בעסקה הזאת ולשפר את זה. והדבר, עוד דבר שהוא ככה עולה לי עכשיו, שבאותו זמן בחרתי, התחלתי לבחור את האנשי מקצוע שילבו אותי בעסקה. כי אמרתי, טוב, אני לא מבין הכל, אני האמת שדי לא מבין כלום, אז אני חייב עורך דין, עורך דין טוב מאוד, ואני חייב יועץ משכנתאות תותח, ואני חייב שמי שיהיה איתי בעסקאות עכשיו קדימה. והתחלתי לצבור סביבי את האנשי מקצוע האלה.
אני קוראת לזה אייטים.
לגמרי. אנשים שהם דיל מייקרים, כאילו אנשים שיודעים לעשות עסקאות, יודעים לחבות את השריפה לפני שהיא נדלקה בכלל, ולצפות כל מיני דברים שיכולים לקרות בדרך.
לא סתם הלכת לחפש, רגע, מי הבעל מקצוע הכי זול שאני יכול להשיג, אלא הלכת על האיכות. אני רוצה את החבר'ה הכי טובים שילכו איתי, כי אני רוצה להשיג מהעסקה הזאת את המקסימום.
לגמרי. אמרתי, אני באמת עוד לא יודע כלום, ואני חייב איתי אנשים שאני אסמוך עליהם ב-100%, גם אם זה יעלה קצת יותר מאנשי מקצוע, כמו שאמרת, זולים, זה לא מעניין באמת בעסקת נדלן, כאילו בסוף זה יכול להיות שווה המון כסף הדבר הזה. ואגב, עד היום אני כבר איזה 7 שנים בדבר הזה, ובאמת יש לי איזה, כמו שאתה אומרת, איזה אייטים כזאת של אנשי מקצוע שאני רץ איתם בכל העסקאות שלי, ואפילו היום שאני כבר כאילו יודע וראיתי הרבה מאוד דברים ועסקאות וזה, אז הם לגמרי איתי בכל עסקה ואני לא מבטר.
בטח, צוות טוב לא מחליפים.
כן.
מעולה. אז התגלגלת מעוד עסקה לעוד עסקה. כמה עסקאות בשנה היית עושה?
קצת קשה לי לכמת את זה, כי היה איזשהו שלב שהתחלתי בעצם למקבל, לעשות יותר מעסקה אחת בו זמנית, ואז להגדיל את זה. אבל באופן אישי...
בא תיאבון עם ההצלחה? או איך זה היה?
כן, לגמרי. זה... אחרי העסקה הזאת, הראשונה שעליה דיברתי, אז בעצם התגלגלתי לעסקה השנייה, ששם כבר הרגשתי הרבה יותר נוח, הרבה יותר בטוח, הבנתי הרבה יותר טוב מה אני עושה, הצלחתי לצפות גם מה היה הרווח שלי בעסקה, ובאמת זה היה די בכיוון. ובעצם שם החלטתי, הבנתי שזה דבר שהולך להיות דרך חיים שלי, כאילו... שזה לא, מבחינתי העבודה שהייתי עובד בה אז כשכיר, היא הייתה לצד הדבר הזה, ואמרתי, כאילו, קודם כל, יש לי פה איזה בסיס חזק של כסף שהולך להתגלגל ולגדול, וזה משהו שאני עושה אותו עכשיו ממש כדרך חיים. כאילו, אין מצב שאני רגע עם כסף סתם בבנק וזה לא עובד. אז כן, ולאט לאט זה גדל, פשוט.
ומתי היה השלב שהחלטת, אוקיי, אני עובר מהדירות בפריפריה לדירות במרכז? כי
מאוד
הרי
מהר.
גם אם יש לי 3 מיליון שקלים, אני יכולה את כל ה3 מיליון שקלים לקנות איתם בפריפריה, אז זה לאו דווקא המחיר כבר בשלב הזה.
כן, אז האמת שזה קרה מהר מאוד. אחרי שתי עסקאות כאלה בפריפריה, כבר העסקה הבאה שעשיתי הייתה בתל אביב,
זה
בדרום תל
קפיצה
אביב.
משמעותית לתל אביב.
נכון, אבל זה באמת הייתה עסקה בדרום תל אביב, באזור מאוד מאוד שבור, מוזנח, דירה שהיא לא יקרה יחסית לתל אביב אז. ובעצם שם גם נפל לי עוד איזה אסימון, על הפער הבלתי נתפס בעיניי בין מה שאפשר לייצר במרכז מבחינת עליות ערך, אל מול מה שאפשר לייצר בפריפריה, ששם התשואה הפירותית, התשואה השוטפת מהעסקה היא כאילו טובה יותר, כי היחס בין מחיר הדירה לבין השכר הדירה שאני מקבל הוא עדיף, לעומת תל אביב למשל, אבל ברגע שלמדתי איך לאתר הזדמנויות ולקנות את הדירות במחיר נכון במרכז, אז פתאום ראיתי שאני יכול לקפוץ מדרגה, נקרא לזה, בין עסקה לעסקה מבחינת ההון העצמי שלי בצורה הרבה יותר משמעותית.
כלומר, מלכתחילה האסטרטגיה שלך הייתה אסטרטגיה של הגדלת הון ולא אסטרטגיה של ליהנות מהתזרים הפירותי.
לגמרי. עד היום, מבחינתי, הנדל"ן בישראל הוא כלי להגדלת ההון העצמי, ולא כדי ליהנות ממנו בצורה שוטפת פירותית. ושוב, זו דעתי. יש אנשים, אני מכיר, שאנשים משקיעים
שאוספים דירות.
מדהימים, שאוספים
כן.
דירות, וזו אסטרטגיה
בסדר
אחרת.
גמור, זה בדיוק, זה עניין של אסטרטגיה, ובסוף זה
נכון.
איזה מטרה זה בא לשרת לי, למה אני עושה את העסקה, מה אני רוצה להשיג ממנה,
לגמרי.
ולפי זה גוזרים את האסטרטגיה הרלוונטית.
וחשוב גם להגיד שאין פה נכון ולא נכון, כאילו אני היום בגילי, ובשבע שנים האחרונות שאני עושה את זה, לי היה נכון להגדיל את ההון העצמי. יכול להיות שיגיע שלב, בעוד כמה שנים, שאני אחליט שאני משנה את האסטרטגיה, ואני עכשיו מתחיל למה שנקרא לצבור נכסים, שיש
כן.
לזה גם יתרונות מאוד גדולים קדימה, שאפשר לדבר עליהם גם, אבל לא ניכנס לזה. כן, זה
אז
לגמרי
נכנסת
משנה.
לשוק בתל אביב, מה גילית שמה? כמה הוא שונה מהשוק בפריפריה?
זה עולם אחר ברמה של, זה כאילו פלנטה אחרת, ממש. זה גם רמות ביקוש אחרות לגמרי. לקנייה ולסחירות. וגם אופי אחר לגמרי של אנשים. האפשרות שאני בעצם גיליתי, כשאני הולך לדירה שהיא יותר יקרה, אז יש לי בעצם יכולת הרבה יותר לשחק עם המחיר קנייה שלי. יש לי יכולת מיקוח, בעצם בשונה למשל מניות, שתלכי עכשיו לקנות מניה של אפל, והמניה יש לה שווי, והשווי נקבע, את לא קובעת אותו, ומי שקובע אותו כרגע זה הממשק שאת נכנסת אליו בבורסה, אז בנדל"ן זה שונה, ויש לך יכולת בעצם כמשקיעה חכמה, גם לקנות בסבלנות, אני קורא לזה, וגם למכור בסבלנות, כי אין לך בעצם לחץ, את משקיעה. אז בעצם זה אחד היתרונות שלי כמשקיע, שאני יכול להיכנס לעסקה, שהשווי שלה לצורך העניין, סתם אני זורק, הוא 2 מיליון שקל, אבל אני אעשה את זה חכם ואני אקנה אותה ב1.8 מיליון או ב1.7 מיליון או לפעמים אפילו בפחות, שוב תלוי בעיתוי של השוק, בתקופה וכולי, אבל באופן עקרוני כדי להבין את הקונספט, אני בסוף יכול לקנות משהו שהמחיר שלו הוא X בפחות מהמחיר, וכבר בקנייה לעשות איזשהו רווח תיאורטי על הנייר בעסקה
אני
הזאת.
רק אחדד את מה שאתה אומר, בעיקרון את לקנות מתחת למחיר שוק, כביכול, בעיקרון אנחנו הולכים לעשות את זה בכל אזור בארץ, אבל פשוט ככל שמחיר הדירה הוא יותר גבוה, ומכיוון שאנחנו מדברים על אחוזים, אוקיי, 5% מתחת למחיר שוק, 10%, 20% מתחת למחיר שוק, אז כשמתרגמים את האחוזים מתוך מספר יותר גבוה, אז הסכום האבסולוטי מן הסתם בסוף הוא יותר גדול.
בדיוק. זה בדיוק הנקודה. ומבחינתי, העליות ערך שראיתי בתל אביב, וזה נכון שהשנים שבהן השקעתי, זה שנים שבאמת השוק עלה. ובשנתיים האחרונות אנחנו באמת רואים הרבה יותר, נקרא לזה קיפאון, בשוק. שאגב, גם בשנתיים האחרונות אני עושה עסקאות ואפשר להרוויח, אבל זה פשוט משחק אחר וצריך להיערך אליו בצורה אחרת. אבל כן ראיתי שפשוט העליות הערך שאני יכול לייצר במרכז הן פשוט משמעותיות יותר, ולי זה עשה את ההבדל, וזה היה לי מאוד ברור שפה אני גם נשאר קדימה.
מהמם. אז אתה מרגיש עכשיו שיותר קשה לאתר את העסקאות הטובות?
דווקא עכשיו אני אגיד שבשנה וחצי האחרונות, כבר כמעט שנתיים, מאז שהתחילו את כל עליות, בעצם שנתיים, כן, מאז שהתחילו להעלות את הריבית, אז זה מאוד משפיע על השוק, כולנו מרגישים את זה, גם ההלוואות מתייקרות, המשכנתאות מתייקרות, זה מקרר מאוד את שוק המשקיעים, אז בעצם הביקושים לנדלן יורדים, כמו להרבה מוצרים אחרים, וגם האינפלציה התקררה בעקבות זה, ובעצם אנחנו רואים שהמחירים קצת נתקעו, היה איזשהו פיק מאוד מאוד רציני, שנעצר איפשהו לפני שנתיים של עליות מחירים, ואז משם יש איזשהו דשדוש. היו מקומות בארץ שהיה גם אפילו ירידות מחירים.
ירידה קטנה, נכון.
כן. ומצד שני גם חשוב להגיד שהיו גם מקומות שהיו עליות מחירים. אז היה צריך באמת לבחור גם את השוק, זאת אומרת אני מתייחס לשוק הנדל"ן לא כשוק אחד, כי זה פשוט לא נכון, אלא
נכון.
ממש בכל עיר יש לה את השוק שלה, ואפילו אני אגיד בכל שכונה בתוך העיר.
נכון, יש
שוק
גם סוגי
שלה.
נכסים שונים.
נכון. אני מדבר על דירות מגורים, כי זה מה שאני עושה, אבל
דירות מגורים שהן כבר מוכנות, נכון? אנחנו לא מדברים על דירות מקבלן.
גם מקבלן.
גם מקבלן?
כן, בשני המישורים האלה. אבל כן, חשוב להגיד שדווקא היום העיתוי במצב בשוק, הוא מאפשר לקונים סבלניים, משקיעים סבלניים, כן, להיכנס לשוק במצב שיש להם יתרון כקונים, כי בעצם אין הרבה ביקוש, ויש עובדתית, יש בעלי דירות שכן צריכים למכור, בין אם זה כי יש להם איזו עסקה אחרת שהם התחייבו למכור בשבילת הדירה, או בין אם זה זוגות שהתגרשו וצריכים למכור דירה, או בין אם זה
כן, טוב, אבל זה תמיד יש, זה לאו דווקא
נכון,
התקופה.
אבל מה שאני בא להגיד זה שבסוף יש אנשים שצריכים למכור, ואז הם גם יסכימו להתפשר על המחיר, ופה
כן.
נכנס המקום שלי כמשקיע, כן לנצל דווקא את המצב בשוק, ולעשות עסקה שהיא יותר טובה, ואם הייתי לוקח את זה שנתיים אחורה, אז היה מרוץ מטורף על כל דירה, ואם הייתי, לא הייתי מאוד מאוד אחד, אז לא הייתי, הייתי מפספס עסקה טובה, כי היו עוד כמוני בתור, והיום זה לא המצב, אז דווקא
כמה זמן לוקח לך היום לאתר עסקה טובה?
זו שאלה קצת טריקית, כי אין לי תשובה אחת על הדבר הזה, אבל זה יכול לקחת כמה ימים, אם אני עובד טוב, וזה יכול לקחת גם חודש, או לפעמים יותר.
אתה ממש מרגיש שאתה צריך לחיות את השטח כדי לאתר את העסקאות, אתה ממש שם, אתה מסתובב, תתאר לנו ככה בכמה מילים, איך נראה התהליך שלך של איתור עסקה?
זהו, אז באמת לפני 4 שנים פתחתי את העסק שלי, שבמסגרת העסק אני בעצם מלווה משקיעים, אני נותן למשקיעים את מה שהייתי עושה עבור עצמי עד השלב שבו פתחתי את העסק ועברתי להיות עצמאי, אז בעצם אני נותן איזשהו שירות שהוא כולל מההתחלה ממש מפגישה ראשונה שבה אנחנו מתכננים יחד את העסקה, כמה משקיעים, כמה משכנתה ניקח, איך זה הולך להיראות כל הדבר הזה, יש פה גם הרבה עניין של ליווי בעיניי ברמה הפסיכולוגית, הרגשית,
מנטלית, כן.
כן, כי יש פה המון פחדים סביב הנושא הזה של השקעה ושל באמת להוציא את הכסף הזה ולהשקיע אותו. ובעצם התהליך הוא כזה שאנחנו יכולים להתחיל היום ולהתחיל עם התכנון הראשוני הזה של איך הדבר הזה הולך להיראות, ויכול להיות שייקח גם חודש או אפילו לפעמים יותר, תלוי במטרות של המשקיע ותלוי מה אנחנו בעצם, איזה דרך אנחנו מתווים ביחד, עד שבעצם אנחנו מאתרים לו את העסקה, וכן, כמובן זה מצריך להיות מאוד מאוד עם יד על הדופק על השוק שבו אני עובד. וחשוב להגיד שהשוק שאני עובד בו הוא משתנה. אני לא כבול לעיר אחת או לשכונה אחת, אלא אני כל הזמן זז בין אזורים שאני חושב שהם הנכונים יותר להשקעה ביחס לאזורים אחרים.
זאת אומרת, אתה כל הזמן בחיפוש ובבדיקה מה קורה באזורים שונים, מה הצפי, כמו שלמדנו בקורס מגמות נדל"ן, ולנסות לאתר איפה יהיה הפוטנציאל הגדול הבא.
נכון, אז זה מתחיל באמת מהמקרו של לבחור את העיר, לבחור את השכונה, להבין למה אני הולך להשקיע שם, מי הקונים שלי שם, מי הסוחרים שלי שם, איך הדבר הזה נראה, מה קורה שם מבחינת פיתוח של העירייה, פיתוח של בנייה חדשה, של התחדשות עירונית, של כל מיני דברים שהם תשתיות, תחבורה ציבורית, פארקים, מוסדות חינוך, להבין רגע איפה אני הולך לקנות את הדירה הזאת, האם יש שם הגירה חיובית, שלילית, כל הדברים האלה זה דברים שאני מנתח אותם במקרו. אחרי שאני מסיים את הניתוח במקרו הזה, אני בעצם מתחיל לצלול פנימה לתוך העסקאות עצמה, לתוך הבניינים, ממש במיקרו, לבחור איזה רחובות יותר נכונים להשקעה, איזה פחות ולמה. זאת אומרת, כל דבר צריך להיות לו, צריכה להיות לו סיבה, בניגוד לעסקאות שהייתי עושה בהתחלה, שלא לא באמת היה לי מושג. וככה אני מעריך איפה אני חושב שיהיו עליות ערך משמעותיות יותר מבמקומות אחרים בשנים הבאות, ואז בתוך השוק הקטן שבחרתי, שם אני בעצם מתחיל לנתח כל עסקה שיוצאת לשוק למכירה.
אתה מחכה שעסקאות ייצאו לשוק, או אתה מאלה שהולכים ודופקים על דלתות ותולים שלטים, אני רוצה לקנות דירה?
זה גם וגם. זה גם, כמובן כל העסקאות שיוצאות לשוק זה ה-obvious, בכל הפלטפורמות והכלים האפשריים. זה גם שיתופי פעולה עם עורכי דין שמתעסקים למשל בדיני משפחה, ומתעסקים בכל מיני פירוקים של שותפויות, של זוגות שהתגרשו, דירות ירושה, והם יודעים שכשהם מציעים לי את העסקה, אז אני יכול לבוא בתוך שעתיים לעשות להם ניתוח של הדבר הזה, ולתת להם הצעה קונקרטית של כמה אני מוכן עכשיו לקנות את הדירה, ופה זה כבר עניין של באמת לגבש איזושהי קבוצת משקיעים שאני מלווה אותם, שאני יודע שהרמת הרצינות, רמת הבשלות לבוא ולהיכנס לעסקה באופן מיידי כשאני מאתר עסקה טובה, אז זה משהו שקורה תוך יום. וזה מערך שצריך באמת לבנות אותו וכל הזמן לתחזק אותו. אז גם בדרכים האלה, וגם כמו שאמרת, ללכת וממש להיות אקטיבי, להשאיר פתקים, לדפוק על דלתות, לאתר כל מיני בעלי דירות שאני יודע שאולי רצו למכור בעבר, או כל מיני לקוחות שלי מהעבר שקנו ועכשיו אני יודע שהגיע הזמן שהם רוצים אולי למכור ולממש. אז זה כל הזמן להיות ממש על זה.
הייתה לך איזושהי השקעה שהפסדת בכסף?
זה היה נשמע יותר טוב אם הייתי אומר שכן, אבל לא, זה לא קרה לי, לשמחתי. כן, היו לי עסקאות שהרווחתי בהן פחות ממה שרציתי להרוויח, אבל זה גם מה שאני כל כך אוהב בשוק הזה של הנדלן בישראל. כי לפחות בחיים שאני עד עכשיו חוויתי, שוב, אני לא הייתי פה 50 שנה עכשיו כדי לחוות את השוק, אבל כן בשנים שאני עובד לפחות, אני יכול להגיד, שאם אני עושה את הדברים בצורה זהירה ולוקח את כל גידור הביטחון שלי בכל הדברים, בכל השלבים בעסקה, אז הסיכון שלי בעסקאות הוא מאוד 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 נמוך, אל מול סיכוי רווח מאוד גבוה. זאת אומרת, היחס בין הסיכון לסיכוי הוא משמעותי מאוד, וזה מה שאותי תפס כמשקיע קודם כל,
כן.
וזה גם הסיבה שאני מאוד אוהב את הדבר הזה,
כן.
ומציע אותו לאנשים אחרים.
למרות שכן חייב לציין שכמובן זה מאוד נשמע שעסקאות נדל"ן תמיד אפשר להרוויח בהם, אז לא, יש כל מיני סיבות שכן יכולות לגרום לנו להפסיד כסף. לא מזמן, לא יודעת אם ראית, לא מזמן פרסמו ש-9% מהמשקיעים מכרו את הדירות שלהם, אני לא זוכרת על איזה שנה זה היה כאילו על אחת מהשנים האחרונות, 9% מהמשקיעים מכרו את הדירות שלהם בהפסד. עכשיו כמובן זה יכול להיגרם מכל מיני סיבות, אבל גם כמובן אם אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים, כמו בכל דבר בחיים וכמו בכל השקעה, אם אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים, אנחנו יכולים לצאת בהפסד.
חד משמעי, אפשר להפסיד, לגמרי אפשר להפסיד. אני למשל יכול להגיד שבעסקאות הראשונות שלי, היה לי מזל שלא הפסדתי, כי לא ידעתי באמת מה אני עושה. וגם אני אגיד לצד זה, שהנתון הזה שאת מביאה פה של ה9%, הוא בעיניי נתון מעולה. כי אם אני, היו אומרים לי עכשיו, יש אפיק השקעה, שרק 9% הפסידו, זה מעט. זאת אומרת, זה חלק
שיש
קטן.
91% סיכוי להרוויח.
כן, ואז השאלה היא, מה אני עושה כדי להיות ב-91% האלה, ואפילו להיות ב... נקרא לזה בעשירון העליון, שמרוויח הכי הרבה גם. אז זה עניין
כן.
של מיומנות, זה עניין של הבנה.
נכון.
כן, יש פה גם פן של מזל, שלא ישתמע שלא, כי תמיד בכל השקעה צריך גם שהשוק ילך איתי, צריך גם שהדברים יקרו כמו שאני צופה שהם יקרו, ויכול להיות שהם יקרו אחרת. וצריך לבוא עם איזושהי גמישות לדבר הזה, ואני אף פעם גם לא מבטיח לאף אחד שהוא הולך להרוויח. אז חשוב להגיד את זה. אבל אם אני אשווה את זה לאפיקי השקעה אחרים, שבסוף זה מה שמעניין, מה האלטרנטיבה שלי לכסף? האם לשים אותו בשוק ההון? האם לשים אותו בנדלן בחול? האם לשים אותו בהלוואות חברתיות? אז להערכתי, הסיכוי שלי להרוויח בעסקת נדלן, בדירה, בטח בדירה יחידה ראשונה בישראל, הוא גבוה בעשרות מונים אל מול האפיקי השקעה האלה, ואל מול סיכון שהוא מאוד נמוך בגלל יציבות משמעותית מאוד של השוק, ואני חושב שהשנתיים האחרונות הם הדוגמה החיה ליציבות של השוק, כי גם בעת אחרי קורונה ומלחמה ועליות ריבית מטורפות, השוק קפא, הוא לא צנח, הוא לא קרס, אז
בסוף
בעיניי...
כולם רוצים דירות, איך שלא נסתכל על זה, כולם רוצים דירות. אני חושבת שאחת המטרות הכי הכי פופולריות, לא, בוודאות אחת המטרות הכי פופולריות, אבל ברמה של אפילו 90 ומשהו אחוז מהאנשים שיוצא לי לפגוש, זה הנושא הזה של דירת מגורים, של בית שלי לגור בו, שם זה יושב. אנחנו מדינה כזאת שרוב האוכלוסייה זה החלום שלה, זה מה שהיא רוצה, וגם כמעט בכל מחיר, זה הקטע, כמעט בכל מחיר מוכנים להגשים את החלום, ואנחנו פוגשים את זה בשוק.
כן, אז באמת אני חושב שזה גם משהו מאוד תרבותי אצלנו בישראל, שהחלום הזה, היציבות הזאת שזה כאילו נותן לנו, ואני חושב שאגב, בדור של ההורים שלי, אז התפיסה הייתה באמת לבוא לקנות דירה שאנחנו נגור בה, וזה הבית שלנו, וניקח משכנתה ל-30 שנה, ונשלם את המשכנתה במשך 30 שנה, ונקנה את הבית, ואז אולי בפנסיה נקנה עוד איזה דירה להשקעה, וזה מה שאני רואה אצל המון משפחות וזוגות מבוגרים יותר בדור שמעליי, שמגיעים אליי לליווי, שזו הייתה התפיסה. היום אני חייב להגיד שאני, בראייה שלי כמלווה משקיעים, וכמשקיע צעיר שהתחיל בגיל צעיר, אני חושב שהתפיסה הולכת ומשתנה, כי גם המחירים באמת עלו בצורה משמעותית עם השנים, וההון העצמי שצריך כדי להתחיל היום הוא באמת גבוה יותר. ומה שקורה זה שהיום בעצם, הרבה מהחבר'ה הצעירים מנצלים את ההטבות שהמדינה נותנת עבור דירה יחידה, לא כדירת מגורים ראשונה, אלא כדירת השקעה ראשונה, לגלגל את הכסף בעצם מעסקה לעסקה להגדיל את ההון העצמי, ומתישהו להגיע למקום שבו אני יכול להיות עם הון ולקנות איפה שאני רוצה לגור, וזה משהו שאני חושב שהולך ומתעצם משנה לשנה, אני רואה את זה ממש בשנים שבהם אני משקיע, ולי אישית אני גם חושב שזה דבר שהוא היה נכון כלכלית, לגור כן בסחירות, איפה שבא לי,
כן.
ולהשקיע איפה שאני יכול, ולאט לאט להגדיל את הדבר הזה, מעסקה לעסקה, ואפשר גם כן להיכנס אם את רוצה לה, בעצם למה, מה הסיבה שזה כל כך קל וטוב לעשות את זה, כי המדינה בעצם מסתכלת על הדירה, על המוצר הזה, כמוצר בסיס כביכול, אז היא נותנת לנו הטבה, בדירה היחידה הראשונה שאנחנו קונים.
יש הרבה הטבות מיסוי שאין אותן בהשקעות אחרות, חד
בדיוק,
משמעית.
גם מיסוי, גם מינוף, שאפשר לקחת משכנתה, שזו הלוואה הכי זולה שיש, אפילו היום שהמשכנתה יחסית יקרה, אז בעצם ביחס להשקעות, להלוואות אחרות, אז היא עדיין הטובה ביותר. ושני הדברים האלה יחד, בעצם מאפשרים לי לבוא עם הון עצמי יחסית קטן, 25% משווי הנכס שאני רוצה לקנות, לקנות אותו, להכניס סוחר לדירה שישלם לי לפחות נגיד את ריביות ההלוואה, זאת אומרת אני אדיש להלוואה עצמה, ואם אני יוצא מנקודת ההנחה שהשוק עם הזמן הולך ועולה, אז אני בעצם מרוויח כסף, די, אני אגיד שוב, אני נזהר להגיד את זה שזה פשוט, כי זה לאו דווקא תמיד
כן.
פשוט, אבל אני חושב שעם סיכון מאוד נמוך ביחס לסיכוי שלי להרוויח, בטח ביחס לאפיקי השקעה אחרים, כמו למשל שוק ההון, ששם אני
יש
נדרש
יותר
לשלם
תנודתיות.
יותר תנודתי, וגם אני נדרש לשלם מיסים מהשקל הראשון שאני מרוויח.
דיברנו על זה שככה בתקופה האחרונה התחלת להיכנס נקרא לזה תחומי עניין נוספים. התחלת לשלב עם העשייה שלך, ואפילו קצת התחלנו לדבר על החיבור של הדברים, בין הדברים החדשים שאתה עושה לבין עולם הנדל"ן. בוא תספר לנו על זה קצת.
כן, אז האמת שאני כבר בערך שנתיים, אפשר להגיד משהו כזה, או בוא נלך אחרת, כשהייתי בשיא של הפעילות של הליווי ובעסק שלי, בערך לפני שנתיים, הרגשתי שכן משהו שם חסר לי, והייתי באמת אחרי טירוף של כמה שנים, כמו שסיפרתי קודם, של כל הזמן להתגלגל מעסקה לעסקה, ולהיות כל היום באיזה צייד כזה של העסקה הבאה, ואיך להתמנף עוד ולהגדיל את זה עוד, ולחשוב כל הזמן רק איך אני מרוויח וצומח. אבל אף פעם לא עצרתי לשאול את עצמי רגע מה המטרות שלי בעצם, למה אני עושה את זה. ופתאום כששאלתי, אז לא היו לי כל כך תשובות. וכן מצאתי את עצמי באיזושהי תקופה בעסק שהוא מאוד מאוד צמח, ופרח והצליח, אבל משהו בתוכי היה לא ישב נכון, וזה לווה בהמון סטרס גם, כי בסוף הייתי אחראי לאנשים אחרים להשקיע בשבילם את הכסף, וזה המון
זה הרבה
אחריות.
מאוד אחריות.
נכון, זה המון אחריות, ובסוף הם סומכים עליי, והגעתי לאיזושהי נקודה שאמרתי אני חייב רגע לעצור ולנשום. והגעתי במקרה או שלא במקרה לשיטת טיפול שנקראת ריברטינג, אם מישהו מכיר, זה טיפול בנשימה. לגמרי במקרה נפלתי אצל איזה
שום
חבר
דבר לא
בקליניקה.
במקרה, הכל מסתדר לנו כמו שזה צריך
כל אחד
להסתדר.
איך שהוא מאמין, אתה יודע. אני לא מאמין שזה במקרה, אבל כל אחד איזשהו תופס את החיים שלנו. והגעתי באמת חבר שבאתי לפרגן לו בקליניקה שלו ועברתי אצלו טיפול כזה, טיפול בנשימה, ומשהו שם התפרק לגמרי אצלי ויצאתי בהלם מהדבר הזה, וזה פשוט הכניס אותי לאיזושהי שלווה ולאיזה איזון ולאיזה מקום של רגע הדברים פתאום יותר ברורים לי, והצלחתי פתאום להתמודד עם הסטרס המאוד גדול שהיה לי, וממש הרגשתי שמצאתי שם איזשהו מפתח לדלת שהייתה סגורה, בתוך העולם הרגשי שלי, והחלטתי שאני ממשיך, הייתה איזושהי תקופה שהמשכתי להיות מטופל בשיטה הזאת, עד שהחלטתי שאני רוצה להעמיק בזה עוד יותר, ללמוד את זה כמטפל, להבין יותר איך זה עובד, והיום אני עדיין, יש לי את העסק שלי של הליווי משקיעים, שפשוט שיניתי לגמרי את איך שאני פועל בו, והתחלתי לבזר קצת את האחריות תחתיי, ולא רק לעשות הכל כל היום, שזה גם משהו שהייתי צריך לשחרר אותו כנראה בראש
זה
שלי.
כבר בפן של היזם העסקי, זה כבר לאו דווקא היזם הנדל"ני, גדלת כבר לצורה שבה כיזם עסקי, היית צריך רגע את האוויר, ועכשיו לקחת את הגדילה הבאה, שזה לאו דווקא הגדילה הבאה ברמה העסקית, אלא זה הגדילה הבאה האישית שלך בהצלת הסמכויות, שזה ממש
לגמרי,
ממש יפה.
לגמרי, והיום אני בעצם משלב בין העולם הזה שהוא מאוד, נקרא לזה חומרי, שכלתני, רציונלי, אני אגיד גם גברי, כאילו את מביאה פה בעיניי קול מאוד מיוחד ושונה בעולם הזה, שהוא צריך הרבה יותר נשים בתוכו, ופחות כזה מצ'ואיסטי של כאילו עולם גברי כזה,
נכון.
שזה ממש כיף לראות את זה, שזה, שאת מביאה את זה. ואני משלב את זה יחד עם עולם של טיפול, כמטפל, כמנחה סדנאות, של
איזה
בעצם
יופי.
נשימה, ומקום שאנשים יכולים לבוא, לשחרר הרבה מאוד, אגב, זה, בעיניי זה הולך מאוד ביחד, כי העולם שלנו, של ההשקעות, של הכסף, של העולם העסקי, היזמי, הוא עולם שהוא מלא בלחץ, בחרדות, בסטרס, בפחדים, כל אחד מאיתנו סוחב מהבית איזושהי חבילה מאוד גדולה, של מה זה כסף בכלל, ואיך הדבר
נכון.
הזה בא לידי ביטוי בעולם שלי. אני גם באתי מבית שבאמת, כמו שאמרתי בהתחלה, יצאתי לדרך בחיים הבוגרים, ואמרתי, אני חייב להיות יציב כלכלית, כאילו, זה כל מה שעמד לי לנגד העיניים, מאיזשהו פחד שאולי לא יהיה לי. והיום אני חושב שזה מאוד משתלב לי דווקא גם בעולם הזה של הטיפול הרגשי, של לבוא לאנשים ולתת להם איזה מקום של רגע, בואו נשאל את עצמנו שאלות, נעמיק רגע קצת פנימה,
זה
נבין
מעולה.
למה אנחנו רוצים לעשות את הדברים, נפרק את זה, ובעיניי זה מוביל בסוף גם להצלחה שהיא באה לידי ביטוי גם בעולם החומרי, הפיזי.
חד משמעית. הצופים שלי כבר מכירים, הם כבר, מי שעוקב אחריי הרבה זמן יודע שאני מאמינה מאוד גדולה בשילוב הזה שבין העולמות האלה, בין אם תקראו לזה רוחני, בין אם תקראו לזה גישה לחיים, לא משנה איזה שם תדביקו לזה, זה לא משנה. אבל הקטע בצמיחה האישית שלנו, השילוב של זה עם הצמיחה הפיננסית שלנו, וכמובן אם אנחנו גם בעלי עסקים אז הצמיחה העסקית, זה הכל שלוב ככה אחד בתוך השני. אבל אתה נגעת פה בעוד נקודה שהיא מאוד חשובה, אני מדברת עליה הרבה בוובינרים שלי, זה שכשאנחנו יוצאים לתוך עסקאות או בכלל למהלכים פיננסיים, כשהראייה שלנו היא רק הכסף, הרווח, החופש הכלכלי, כלומר, כשהמטרה היא רק מטרה פיננסית, אנחנו יכולים ללכת לאיבוד. אני רואה כל כך הרבה אנשים שכשהם מתחילים להיחשף לעולמות האלה של כסף והשקעות, וזה נדלק האור וזה מעולה, כן, אני בעד, אני עוזרת לכם להדליק את האור, אני רוצה שיהיה לכם יותר את האוריינות הפיננסית, אבל זה לא יכול לבוא ממקום של אני עוזבת את מרוץ העכברים של רק להרוויח כסף מהעבודה שלי, אבל עכשיו נכנסת למרוץ של עיוורים. למה אני קוראת מרוץ של עיוורים? כשאני רצה רק אחרי ההשקעות, רק אחרי הרווח, רק אחרי הזה, זה, זה, ורגע לא עוצרת להבין למה, מה אני רוצה, מה אני רוצה להשיג בזה, איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו, איך אני רוצה שהם ייראו בהווה, איך אני רוצה שהם ייראו בעתיד. חבר'ה, בסוף כל השקעה שתעשו, כל מהלך כלכלי שתעשו, הוא בא לענות לכם על איזשהו צורך שאתם רוצים לראות בחיים שלכם. זה לא הכסף ככסף, הכסף משמש אתכם להשיג דברים, מה אתם רוצים? וזה שהדעת לעשות את החיבור הזה ולעשות העצירה, רגע, מה אני רוצה כאן? אני חושבת שזאת הנקודה המושלמת, וזה גם ככה, עם זה אנחנו נעטוף את הפרק, כי אני חושבת שזה אחד המסרים הכי חשובים לקחת מתוך הדבר הזה. מה אתם רוצים? למה אתם עושים את מה שאתם עושים, חבר'ה? ולמה אתם רוצים להיכנס לעולם ההשקעות? ולמה דווקא נדלן? על מה נדלן יענה לכם? כשאתם תדעו לענות על הדברים האלה, דרך אגב זה גם דברים שאנחנו אנשי מקצוע כשיושבים איתכם, זה חלק מהדברים שאנחנו עושים את החשיבה ואת הסיור מוחות ביחד כדי לעזור לכם לחבר את הדברים, הרי זה לא רק המספרים, זה מה אתם, וכשאתם תדעו לענות על השאלות האלה, אתם גם תדעו לאיזה כיוון פיננסי ללכת.
כן, אני ממש מסכים עם זה, ואני חושב שזה מה שאת מתארת פה, זה בדיוק מה שקרה לי בערך לפני שנתיים, שנתיים וחצי, כשעשיתי את העצירה הזאת רגע, ופשוט הייתי חסר אונים, כאילו, לכאורה הכל זרם, הכל היה טוב, הרווחתי, העסק עבד, אבל משהו שם פשוט היה לא ברור, כאילו, לאן הדבר הזה הולך, למה אני קם בבוקר ועדיין יש לי איזושהי חרדה כלכלית של מה יהיה, למרות שכאילו הכל טוב בחשבון בנק.
כן.
משהו שם פשוט לא היה שלם, ואני חושב שזה ממש חשוב לבוא ולשאול את השאלות האלה ורגע לעשות את העצירה הזאת.
איזה כיף, איזה כיף שחלקת את זה איתנו, ואיזה כיף שמצאת את כל הדברים האלה כבר מגיל צעיר, זה משהו שילך איתך כל החיים, זה מדהים. לסיום ככה, איזה טיפ או מסר הכי חשוב היית רוצה להעביר למי ששומע אותנו?
הייתי רוצה לפנות באמת לאנשים, לחבר'ה היותר צעירים, שהם בתחילת הדרך, ואני שומע, אני פוגש הרבה ואני מלווה אנשים באמת צעירים שעכשיו השתחררו מהצבא ומתחילים ככה את החיים, והרבה מהם באיזושהי תחושה שאין סיכוי, כאילו שהמחירים מאוד גבוהים כאילו רק הירושה תציל אותנו, כזה.
לא לכולם צפויה ירושה, אור.
ואני, חשוב לי להגיד שהדבר הזה הוא באמת אפשרי, ובסוף השקעה, לא משנה אם תלכו לנדלן, או לשוק ההון, או לאפיקים אחרים, קודם כל תבינו מה אתם עושים. אל תעשו דווקא את הזול ביותר, את הקל ביותר, תיקחו את האיש מקצוע הכי זול, ממש לא, זה לא הדרך הנכונה, כי שם אפשר גם לפספס ולהפסיד אפילו הרבה כסף. כן חשוב לבוא ולבחור את האנשי מקצוע הנכונים ולהתייעץ איתם, וגם אם זה עולה קצת כסף ולהשקיע בזה, זה דבר ראשון. דבר שני, באמת זה אפשרי, וזה עניין של התמדה. בסוף יש איזשהו אפקט, אפקט הריבית דריבית נקרא לזה, כן? כאילו, לא משנה אם אתה משקיע בשוק ההון, אתה משקיע בנדלן, אם אתה מתמיד ואתה לאורך השנים, החיים שלך לוקח את ההשקעה כאיזושהי דרך חיים, לא כאיזשהו משהו שהוא זבנג וגמרתי, עושה עסקה אחת ויאללה התעשרתי. זה לא באמת קורה, זו דרך שצריך לעבוד בה, להתמיד בה, להחליט שכדרך חיים אני משקיע כל הזמן כסף, ואני עושה את זה אפילו אם זה טיפה, אפילו אם אני בתקופה שאני לא באמת יכול עכשיו להשקיע סכומים גדולים, אז אני יכול לשים אפילו 1,000 שקלים בחודש, 500 שקלים בחודש, לאט לאט לתפוס את הדבר הזה ולהגדיל אותו, ולהבין שכסף בבנק בסוף לא עושה לי כלום, אלא לקחת את זה למקום הנכון, ובאמת להשקיע את הכסף, לא רק לחסוך אותו, אז אתם בדרך הנכונה, וזהו, ופשוט אני גם באמת רואה את זה אצל אנשים, שגם אנשים שבאים בלי כלום מהבית, בלי עזרה מההורים, בלי שום דבר, עם קצת רצון, או הרבה רצון בעצם, ושוב התמדה, אז לגמרי אפשרי גם להגיע למקומות מאוד מאוד יפים, משמעותיים של רווחה כלכלית, זה לגמרי בר השגה.
מהמם, בהחלט מסר חשוב מאוד. תגיד לנו רק כדי שנדע שאם המאזינים היו רוצים, מה ההון העצמי המינימלי שאפשר להגיע איתו אליך?
אני היום, באמת בגלל שאני עובד בעיקר במרכז, אז פחות או יותר היום ההון העצמי שאני מתחיל לעבוד איתו הוא סביבות ה-450 אלף שקלים. שוב, בגלל שאני עובד באזור שהוא יותר יקר, יש גם, כמו שדיברנו קודם, פריפריה, אזורים
לא,
שמסביב.
נכון, לא, אני מדברת עכשיו עליך. כדי להגיע אליך, כמה כסף אני צריכה שיהיה לי הון עצמי?
אז פחות או יותר באמת 450 אלף שקלים, אבל כן חשוב לי להגיד, יש מלווי משקיעים מצוינים, גם באזורים שהם פריפריאליים, זולים יותר, ולא להיבהל כאילו מהסכום הזה, שאם אין לי אותו היום, אז שזה לא אפשרי להשקיע בנדלן, זה כן אפשרי.
עד
ויש גם דרכים, יש גם דרכים להגדיל את ההון העצמי עם כל מיני מניפולציות כאלה ואחרות, אבל...
עד משמעית. זה, תבואו לתכנון פיננסי, נעזור לכם.
כן.
מעולה. אז אור היקר, קודם כל, אני נורא נהניתי. ואני ממש מודה לך שחלקת איתנו את הדרך שלך, את הסיפור שלך, את התובנות שלך. אני חושבת שיש פה הרבה השראה לקחת מתוך הפרק הזה שעשינו ביחד, ואני מאחלת לך שתצליח בכל המישורים שככה, בכל הדרכים שהתחלת לסלול לך. זה יפה לראות את השילוב שאתה עושה, ושנמשיך לראות את העשייה שלך ואת הצמיחה שלך.
תודה רבה.
אז תודה רבה לך, תודה רבה לכם, כל מי שהיה פה איתנו, צפה או האזין או גם וגם. אם אהבתם, מאוד נשמח לראות את הפרגון שלכם, תנו לייק, אם בא לכם להשאיר את תגובה, בכלל אנחנו נשמח לקרוא מה אתם לוקחים מתוך הפרק הזה, איפה זה פגש אתכם, מה אהבתם, מה לא אהבתם, תכשירו לנו תגובות, אנחנו מאוד נשמח לקרוא וכמובן לענות לכם בחזרה, ושתפו את זה הלאה, אם יש אנשים שלדעתכם זה יכול לעניין אותם, יכול לתת להם השראה, מוטיבציה, מידע, אז תעבירו את זה הלאה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה לכולם.